كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום והנה פותחים את השידור של היום ראשון 22 במאי 2022 כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עיתון אסרי איראניין כתב במאמר המערכת שלו הבית הלבן והפיכת המסע ומתן בוויינה למתיש, כי ממשל ביידן טוען כי ברצונו לחזור להסכם הגרעין ולהחיות אותו, אבל בפועל הוא ממשיך להטיל צעדי אמברגו נוספים נגד ארצנו על בסיס תירוצים מפוברקים שונים. העיתון הוסיף כי ארצות הברית של ביידן מציבה מכשולים כדי להאריך את תהליך המסע ומתן בוויינה ולהפוך אותו למתיש. ממשלת ביידן שואף באמצעות טקטיקה זו להשיג את אותם תנאים שממשל דונלד טראמפ ניסה בעבר להטיל על ארצנו, אך לא הצליח לקבל את מבוקשו למרות הפעלת מדיניות הלחצים המרביים. כיום ביידן עושה טעות שמעידה על כך שאינו מבין כי איראן היום חזקה הרבה יותר ממה שהייתה בתקופתו של טראמפ, וארצות הברית חלשה הרבה יותר. זאת אומרת, איראן שהביסה את טראמפ ומדיניותו העוינת מסוגלת גם לסכל את המדיניות והלחצים של וושינגטון כיום. עיתון סיאסת רוז כתב על הנצחת יום נקבה בפלסטין תחת כותרת יום הנקבה והאווירה בשנת 2022, כי כ-74 שנים חלפו מאז הקמת הישות הכיבוש הציונית בארץ פלסטין, מה מצביע על היסטוריה שחורה מתועדת במיליון הפלסטיני כיום הנקבה. העיתון הוסיף כי די להסתכל על ההתפתחויות העניינים ביחס לסוגיית הפלסטין לאחר יותר משבעה עשורים כדי לעמוד על העובדות שלפיהן מעשי הטבח האכזריים נגד בני העם הפלסטיני לא הרתיעו אותם לוותר על ההתקוממות, וכל גורם מתעניין בסוגיה הפלסטינית יודע בבירור שהישות הציונית נקלעה למציאות של תסכול מוחלט כאשר שוררת בה אווירה של פחד מהתגברות היכולות של ההתקוממות שטיליה הפכו לסיוט לגבי הישראלים, בנוסף כמובן לפעולות הנועזות של הפלסטינים אפילו בלב תל אביב. בנוגע לסוגיה האוקראינית, עיתון אתלאעת כתב כי כשלושה חודשים מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, שאלות קשות מועלות באשר לאפשרות שהמלחמה תתרחב ותתפשט לאירופה או תגיע למצב של מבוי סתום. המלחמה התחילה באזורי הגבול בין רוסיה לאוקראינה, אך האינדיקציות מצביעות על אפשרות התפשטותה לפינלנד ושוויץ. ודיה לאור הידיעות כי תצטרפנה לנאטו מחשש מהמלחמה הזאת. העיתון הוסיף כי המלחמה באוקראינה נכנסה לשלב של התשה, מה שמצביע על אפשרות להכריז על הסכם להפסקת האש או להתגלגל למלחמה רחבה יותר. עד כאן מאזינים יקרים.
كان كول دافيد بهالشعة 4:30. لمازنين شلوم خدشوت وكران تخلا הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הממשלה פועלת לקדם את הרפורמה הכלכלית ולמגר את השחיתות. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית, אלוף חוסיין סלאמי, הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן הצליחה להשיג התקדמות יוצאת דופן על אף האמברגו הלא צודק. שגריר איראן בסולטנות אומן אומר כי שר הנפט ג'וואד אוג'י בא ביום שישי לביקור בבירה האומנית ערב הביקור של הנשיא בסולטנות. והלשכה המלכותית של נסיכות אומן הודיעה כי הביקור של הנשיא אברהים ראיסי באומן ממחיש את השכנות הטובה. בתוך כך, סגן יושב ראש לשכת הסחר האירנית האומנית המשותפת קובע כי הייצוא האירני לסולטנות, סולטנות אומן, גדל ב-63%. החדשות במלואן מכל דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הממשלה פועלת לקדם את הרפורמה הכלכלית ולמגר את השחיתות. הנשיא קרא להתרחק מהכלכלה הציבורית לטובת הבעלות של המגזר הפרטי. בוועידת ההפרטה הבינלאומית שהתקיימה בטהרן אמר הנשיא אברהים ראיסי כי כלכלה ש-80% ממנה היא ממשלתית ציבורית מתמודדת עם פעיות רבות. הנשיא קבע שיש לכבד את החוקה ולממש את התוכניות לביטוח ללא התערבות הממשלה, אלא מבחינת הביקוח, הבקרה, המעקב והתמיכה. הנשיא ראיסי מתח ביקורת על תוכניות ההפרטה שיושמו עד כה, ואמר כי הממשלה מעורבת בנושאים רבים לרבות בהפרטה, בעוד צריך לתת הזדמנות למגזר הפרטי וליצור את התנאים המעודדים למשקיעים להרגיש ביטחון. הנשיא הדגיש גם את הצורך להפיק תועלת מכל התפיסות, אפילו הביקורתיות, כדי להגיע להבנות משותפות, תוך הדגשה שיש לקבל החלטות כלכליות קשות לרענן את הכלכלה האיראנית. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית אלוף חוסיין סלאמי הדגיש כי הרפורמה, כי הרפובליקה האסלאמית באיראן הצליחה להשיג התקדמות יוצאת דופן על אף צעדי האמברגו שלא היה להם תקדים. במהלך טקס הוקרת חללי כוחות הביטחון שהתקיים ביום שבת אתמול שנפלו בפיגוע הטרור על דרך חש זהדן בשנת 2018, אלוף סלאמי העלה על נס את המסירות של החללים ואמר כי הג'יהאד הוא אות כבוד וגאווה, ומי שמוותר עליו בוחר להיות אלוף ומושבל. בהתייחס לתפקיד המשביע והאפקטיבי של הלוחמים והחללים, אמר מפקד משמרות המהפכה סלאמי כי החללים היו הערובה לכבוד שלנו ואבן הבנה של הממשל האסלאמי. עוד אמר כי מאז ניצחון המהפכה האסלאמית ועד היום האויבים עושים כל שביכולתם לערער את היציבות ולפגוע בביטחון של המדינה, אבל כמו תמיד מאמציהם נדונים לכישלון הודות לאירנות והמסירות של בני העם האיראני. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית אלוף חוסיין סלאמי קבע כי ביטחון העם והמדינה הוא קו אדום, הרי הוא פרי של אלפי החללים ששילמו בדמם למענו. שגריר הרפובליקה האסלאמית באיראן של איראן בסולטנות אומן علي نجفي مساركي سارها نفط جواد أوجي باب يوم ششي لبكور ببراها أمانيت مسقط وامر علي نجفي هشقرير أمر بسخاء عم كتاب سخنوت هيدعوت إيرنا كي هسار جواد أوجي بها مشتلاخة تان البيت إلاف هيجيو بيوم ششي لمسقط وهسيف كي هسار أوجي אמור להיפגש עם שר האנרגיה והמכרות של אומן מוחמד בן חמד אל-רמאחי וגורמים נוספים במדינה. ראוי לציין כי ביקורו של שר הנפט האיראני בבירה אומן בערב הביקור של הנשיא אברהים ראיסי באומן ביום שני מחר, כדי לקיים שיחות עם גורמים הרשמיים במדינה. בתוך כך הלשכה המלכותית של נסיכות אומן פרסמה אתמול הודעה בה קבעה כי הביקור של הנשיא אברהים ראיסי בסולטנות ממחיש את השכנות והקשרים הטובים בין הסולטנות, סולטנות אומן, והרפובליקה האסלאמית באיראן. בהודעה נאמר עוד כי הביקור של הנשיא ראיסי ממחיש את הרצון של הסולטן הייתם בן טארק והנשיא ראיסי לחזק את הקשרים הבילטרליים בתחומים השונים כדי לשמור על האינטרסים של שתי המדינות הידידות. בהודעה צוין גם כי במהלך הביקור של הנשיא אברהים ראיסי ביום שני 23 במאי בסולטנות אומן יתנהלו הדיונים על הנושאים המעניינים את שתי המדינות השכנות וקידום האינטרסים ההדדיים. סגן יושב ראש לשכת הסחר האיראנית אומנית המשותפת שהלה אומרי מסרה כי הייצוא האיראני לסולטנות סולטנות אומן גדל ב-63%. היא הוסיפה כי גם היבוא מאומן או דרך אומן גדל ב-43% במהלך השנה החולפת 2021. בשיחה לסוכנות הידיעות אירנה התייחסה עומרי לביקור של משלחת איראנית באומן ערב הביקור של הנשיא ראיסי במסקט ללמוד על הבעלות של חברת הערים והמתועסות האומניות באזורי הסחר החופשי במדינה. סגן יושב ראש לשכת הסחר האירנית האומנית המשותפת מסרה כי הנתונים מצביעים על עלייה בהיקף חילופי הסחר בין שתי המדינות ב-53% בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020. שר המלחמה הישראלי בני גנץ התייחס להתנגדות של האופוזיציה להעברת רפורמת המלגות לחיילים הישראלים ממדים ללימודים, וכתב ברשתות החברתיות כי אני מצר מאוד על ההחלטה של הליכוד להצביע נגד החיילים. התקדים הזה שמכניס אותם תחת הקטגוריה של צרכים פוליטיים מסוכן לחברה. ואני, אמר בני גנץ, קורא לחברי הליכוד להתעשת ולאפשר את העברת החוק. גנץ התייחס גם להודעת הברישה של חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, וכתב כי אחרי שנים של שיתוק ושל פגיעה במערכות השלטון, מערכות שלטון החוק והממלכתיות, נעשה הכל כדי שלישראל או שישראל תמשיך להיות ממשלה מתפקדת, על פי דבריו של שר המלחמה הישראלי בני גנץ. ושר ההגנה של רוסיה סרגי שויגו אמר כי הצטרפותן של פינלנד ושוודיה לברית נאטו מהווה איום צבאי ישיר על שטחה של רוסיה, וכי מוסקבה תנקוט צעדי נגד הולמים בתגובה. כך מסרה סוכנות הידיעות אינטרפקס, שציינה כי שר ההגנה שויגו הוסיף כי רוסיה תקים 12 בסיסים צבאיים במחוז המערבי שלה כדי להתמודד עם האיום, ובתוך כך הצהיר כי השחרור של חבל לוהנסק במזרח אוקראינה כמעט הושלם, וכי 1908 חיילים אוקראינים שהתבצרו במפעל, מפעל הבלדה איזובסטל במריופל, כבר נכנעו. דובר משרד ההגנה של רוסיה איגור קונשנקוב אמר כי הקבוצה האחרונה של 531 האוקראינים החמושים שהיו נצורים במפעל איזובסטל שבמריופל נכנעה והמפעל שוחרר לחלוטין. הוא ציין בנוסף כי דניס ברוקובינקו, המפקד האוקראיני של גדודי איזוב, שרבים מהחיילים שהיו נצורים במפעל משתייכים אליה, הוצא משטח המפעל ברכב משוריין מיוחד. חברת הגז הרוסית גז ברום הודיעה בתוך כך לפינלנד כי הפסיקה לספק לה גז טבעי החל מהיום, וכך הודיעה חברת הגז הפינית גזום, וזאת לאחר שגזום שבבעלות פינלנד סרבה לשלם ברובל עבור הגז כפי שמוסקבה דרשה ממדינות אירופה לעשות. החברה הפינית הודיעה כי תמשיך לספק גז ללקוחותיה בפינלנד ממקורות אחרים דרך צינור שמחבר בין המדינה לאסטוניה. יש לציין כי רוב הגז שבו משתמשת פינלנד מגיע מרוסיה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום על מלחמת סייף אל-קודס. נכון שמלחמת סייף אל-קודס, בישראל מכנים אותה שומר החומות, הסתיימה ב-12 ימים, אך ההשלכות שלה לא הסתיימו כל כך מהר וממשיכות עד עכשיו. מלחמת סייף אל-קודס התחילה ב-10 במאי 2021 והסתיימה ב-21 במאי. היום, שנה אחרי המלחמה, הזירה הפוליטית בפלסטין וישראל השתנתה, וגם הסכסוך בישראל ופלסטין נכנס לשלב חדש. בישראל, בנימין נתניהו, שניהל את המלחמה נגד רצועת עזה, פרש בעל כורחו משלטון וקיבל על עצמו את התבוסה בבחירות. יש שאומרים שהמלחמה שיחקה תפקיד חשוב בתבוסתו של נתניהו. אחרי נתניהו הורכב קבינט בישראל, שמאפיין העיקרי שלו הוא שבריריות. נפתלי בנט הרכיב קואליציה שחברים בה נציגים ממפלגות שמאל, מרכז וערבים, ובנט עצמו הוא ימני קיצוני. לא היה בהיסטוריה של ישראל קבינט כל כך מגוון, והשפה של אנשים עם כיוונים מנוקדים. בנוסף לזה, יש רוטציה של רשות הממשלה בין נפתלי בנט ויאיר לפיד, שיקבל לידיו את התפקיד בנובמבר 2023. פרישת עידית סילמן מהקואליציה ב-6 באפריל החייתה את התקווה של המתנגדים להפיל את הקואליציה. הקבינט של בנט לפיד הוא שהורכב רק עם כל אחד יותר, ופרישתה של סילמן הובילה לאיבוד הרוב שלה. בנימין נתניהו קיבל בברכה את הפרישה של סילמן. בנוסף לזה, נתניהו וחבריו יצאו נגד ממשלת בנט והבטיחו שיפיל בקרוב אותו. שבוע אחרי פרישת סילמן, גם הרשימה המשותפת הודיעה שיש אפשרות שתפרוש. שנה אחרי מלחמת סייף אל-קודס, המצב בקבינט של ישראל הפך שברירי יותר. מעניין שגם בייצור המצב יש תפקיד לפלסטינים. הקבינט של בנט שם את הדיכוי בראש העדיפויות שלה, אך קיבל את התשובה בדמות מבצעים של פלסטינים בתוך ישראל. בחמש המבצעים של הפלסטינים נהרגו כ-20 ישראלים ונפצעו עשרות אחרים. שנה אחרי מלחמת סייף אל-קודס נחשפו גם פגמים במודיעין של ישראל שהובילו למבוכה של הגורמים. סגן מפקד גדודי אל-קסאם מרואן עיסא התייחס ליום השנה של המלחמה ואמר כי המלחמה הייתה התחלה של תקופה שחורה לאויב הציוני. מלחמת סייף אל-קודס השפיעה השפעה אסטרטגית על עתיד ישראל, לדברי מרואן עיסא. בישראל רצו לחסל את מפקדי ההתקוממות הפלסטינית כפתרון לפצות על הפגיעה המודיעינית. האיומים של גורמים ישראלים נגד המפקדים הפלסטינים מלמדים על הדאגה של בנט ולפיד על אוזלת היד שלהם מול המבצעים הפלסטינים. גם בחזית הפלסטינית מפקדי ההתקוממות הוציאו הודעה משותפת והדגישו כי חרב אל-קודס שנשלף שנה לפני כן עדיין שלוף, והגדירו את האיומים של ישראל לרצח מפקדי ההתקוממות כסימן למבוכה וכישלון בישראל. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים. גם בחדשות של היום, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא צפון קוריאה קים ג'ונג און, אם הוא רציני על פי דבריו של ביידן. את הדברים אמר ביידן לאחר פגישה עם נשיא דרום קוריאה הנכנס יון סוק יאול. בהצהרה משותפת של שני הנשיאים, הם אמרו כי הדלת פתוחה לדיאלוג עם צפון קוריאה. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שוחח בטלפון עם נשיא טורקיה רג'ב טייב ארדואן ואמר לו כי פינלנד או שוודיה יהוו תוספת חשובה לברית נאטו. דוברו של ג'ונסון הוסיף כי ראש הממשלה ביקש מארדואן לעבוד בשיתוף עם עמיתיו בשוודיה, פינלנד ונאטו על מנת לגשר על הפערים בין המדינות לקראת פסגת המנהיגים במדריד בחודש הבא. ארדואן כידוע מתנגד לצירוף המדינות, אותן הוא מאשים כי הן נותנות מקלט לאנשי מיליציה קורדית שהיא מוגדרת בטורקיה כארגון טרור. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו להיום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.